נדבר על מכת החושך.
טוב, מכת החושך, אני חושב שכשקוראים זה די פשוט ואין יודע שאלות, כשמבוננים קצת יותר אז עולות פה כמה שאלות. אז פרק י' פסוק כ"א: ויאמר אדוני אל משה, נטה ידך על השמיים ויהי חושך על ארץ מצרים וימש חושך. כן, אין התראה לפני מכת חושך, וכן, כמו חלק מהמכות, כידוע יש סדר כזה, חלק יש התראה, חלק אין התראה. מצוין. ואין התראה, אז אנחנו מתחילים מיד עם החושך, בסדר? עם ההוראה של הקדוש ברוך הוא למשה. ויהי את משה את ידו על השמיים, ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים. לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים, וכל בני ישראל היה אור במושבותם. ויקרא פרעה אל משה ויאמר, לכו עבדו את אדוני, רק צונכם ובקרכם יוצג, גם טפכם ילך עמכם. ויאמר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו לאדוני אלינו, וגם יקננו ילך עמנו, לא תישאר פרסה, כי ממנו ניקח לעבוד את אדוני אלוהינו, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את אדוני עד בואנו שמה. ויחזק אדוני ידי פרעה ולא אבה לשלחה. ויאמר לפרעה, לך מעלי, הישמע לך אל תוסף ראות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות. ויאמר משה, כן דיברת, לא אוסיף עוד ראות פניך. יש שאלות למישהו? מה?
קצר.
זה נגמר? הוא לא מתפלל לשם?
כן, נכון, משהו באמת, המכה עצמה בכלל מתוארת ב... כן, פסוק אחד של הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אחרי זה שני פסוקים, פרעה קורא למשה, כן, נגמר.
וזה גם בתנא דבליהו מובא שזה לא כנגד שום דבר, כדי להיפרע מישראל. לא יודעת. בתנא דבליהו הוא מסביר על כל המכות, מביא עשר המכות, זה כנגד זה, כאילו מידה כנגד מידה על המצרים. מכת חושך לא, מכת חושך היא כדי להיפרע מהרשעים של ישראל.
טוב, יש מדרשים אחרים, אבל בסדר. טוב, אז אני אשאל בינתיים, אם יש לי מישהו עוד שאלות שאישה, בסדר? קודם כל שאלה ראשונה, מה העונש הכל כך גדול בחושך? נגיד בדם, אולי לך מה לשתות, צפרדע זה משגע, בסדר, חושך זה גם קצת... בוא נאמר שהחושך זה מכה תשיעית, בסדר? זה משהו אחד לפני בכורות, אז גם בכורות צריך להבין מה כל כך גדול בה.
רגע, לא היה להם נרות?
אבל... הנרות לא הועילו, כן? אפשר הרמב"ן לדבר על זה, עוד מעט נראה, בסדר? הם לא הועילו. בוא נאמר, הם היו באמת מושבתים, בסדר? כמה ימים, אה?
שביתה.
נכון, אבל אף אחד לא מת, בסדר? זה לא דבר שמתות הבהמות, וזה לא שכין שזה מציק ומגרד, וזה לא ברד שהורס את כל התבואה, והרבה, כנ"ל. בסדר, זה ברור, כן? זה לא נעים להיות בחושך כזה. כמה וכמה ימים. אבל
יש כזה, סומך שהוא כמד, ואז הם לא רואים, קודם כל, להיות בחושך מוחלט, זה באמת לא רואים כלום, גם אם מי שמתנדס להתרגל כאילו לראות בחושך, זה רק מאוד, לא רואים שום דבר,
טוב, נכון,
בסדר. ואז סומך חשוב כמד, שזה כאילו הכנה למכת בכורות, שבטו בכורות.
בסדר?
כתוב
בימש
חושך,
אני מבין
שזה היה ממשי,
דבק. אז קודם כל שאלה ראשונה, מה זה בימש חושך, בסדר? אני אמרתי את התשובה, כן, שזה היה חושך ממשי, תכף נדבר על זה, בסדר? נטה ידך על השמיים ויהי חושך על ארץ מצרים, וימש חושך, מה זה וימש חושך? בסדר? אז בואו נראה, אנחנו כשמדברים על זה.
רגע, גם מה זה על השמיים? על או אל?
כתוב על השמיים, אם אני זוכר נכון גם במקומות אחרות כתוב על השמיים. לא יודע, שאלה טובה, אולי הכוונה אל, אבל שאלה הערה טובה. מה?
אל
או לשמיים. יכול להיות. טוב, ויאמר משה נטה ידך על השמיים, ומה משה עושה? את מה הוא נוטה על השמיים? את ידו, נכון, כמו שצריך לכאורה, נכון? אבל בואו נראה מה קרה במכות קודמות.
מתאו. דוגמה על הארץ היה...
איפה, תגיד, אתה יכול להגיד לנו איפה אתה?
בפרק י' פסוק י'
פסוק י' ב' על הארבה, כן. אז השם מצווה אותו
על ארץ מצרים.
את מה?
את ידך.
נטה ידך על ארץ מצרים. בפסוק י' ג' ואת משה את מתאו. השם אומר לו ידך בארבה ומשה נוטה את מתאו. פרק ט' פסוק כ"ב בקעת הברד, ויאמר השם אל משה נטה את ידך על השמיים. פסוק כ"ג ויאת משה את מתאו על השמיים.
אולי זה באמת ידו
מתאו,
זה לא?
אז תסתכלו באבן עזרא בהתחלה, בסדר? פרוש ראשון ואמר מדרך הסברה כי המטה היה בידו אף על פי שאיננו כתוב. אומר אבן עזרא, מסתבר שהמטה היה בידו כי זה לא כתוב, כן, למרות שזה לא כתוב, כי עובדה שבשאר המקומות השם מצווה אותו על היד ומשה נוטה את ידו עם המטה תמיד, אז מסתבר שגם פה זה ככה, אומר אבן עזרא.
כן, רק בגלל... למה לא כתוב? אני רוצה להגיד, אולי, זה נראה לי תשובה. שפה, כאילו בכל שאר המכות היה עניין כנראה, שירו את המטה שכמו ש... ופה, אם הוא ירים את היד, מה זה משנה אם זה עם המטה או בלי, אם לא רואים את זה?
לא, זה השנייה שלפני. זה השנייה שלפני. נכון? הוא אומר אחרי, יכול להיות שהוא חזיק את היד עוד קצת. יכול, אולי. בכל אופן זה קצת, זה שונה מהמכות האחרות ששם כתוב לנטות את היד ומשה נוטה את המטה. משה מבין שהיד, שכל מקום מדברת לו על יד, הוא מבין שזה מטה, ופה יש את נטיית היד כפשוטה.
מה
אבן עזרא אומר? כנראה שגם פה זה היה מטה, למרות שלא כתוב. כי עובדה שאנחנו מבינים קודמות שהקדוש ברוך הוא אומר לו יד, אז נוטה את המטה. בסדר? אני לא יודע, כאילו זה שמשור אלא לפה, כאילו שמרחים רק שלושה אלה לעבוד את השם. לפני זה אפשר לשאול את זה גם, אבל גם פה כאילו משה יתאמש את זה ולא נחזור. אז אני כאילו... זו שאלה טובה, אנחנו לא ניגע בה עכשיו, בסדר? פה באופן ספציפי דווקא היא לא כל כך מפריעה, כי פה משה אומר אנחנו יוצאים וחוזרים. פה משה אומר אנחנו הולכים, ואנחנו לא יודעים מה נעבוד את השם עוד בולים שם, בסדר? אנחנו צריכים את הכל. אתה צודק שיש פה עדיין משהו קצת...
לא, לא, השם לא חוזר. הוא אומר, אנחנו לא ידעת שנסה להראות את השם.
נכון, נכון. אתה צודק, אבל לא ניגע בזה עכשיו, בסדר?
הרב, יש גם אצל אהרון, כתוב, לא אומר השם למשה, אמור, אלא אהרון, נתת ידך במתיך,
זה
אהרון
עושה,
ויהיה את
אהרון
את ידו.
פה זה הפוך. כן.
וזה עוד פעם כתוב,
ויהיה בהשם משה מורה
לאהרון,
נטה
את
מתיך, ויעשו
בהם,
ויהיה
את
אהרון
את ידו במתיו.
טוב, בסדר. טוב, התיאור של המכה, ראי חושך אפלה, וכל היות מצרים שלושת ימים, לא ראו איש את אחיו, ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים.
גם שלושה ימים ולא שבוע,
זאת אומרת
זה היה שבוע,
נכון? מה?
כל מכה כמה הייתה? לא שלושה ימים.
אבל כתוב שלושה ימים.
פה.
כן.
אתה
שואל פה...
בניגוד לכל שאר המכות.
שאר המכות לא כתוב, אני לא זוכר כרגע, אני לא זוכר אם כתוב במפורש כמה באיזושהי מכה, כמה זמן היא הייתה. פה כתוב במפורש שלושת ימים. שאלה משמע כתוב פעמיים שלושת ימים. ואי חושך אפלה וכל מצרים שלושת ימים, אז זה ברור שמה שקרה שם, שלא ראו ולא קמו, זה שלושת ימים, כן? נכון, זאת המכה, בסדר? שלושת ימים החזרה פה במיותרת. דבר נוסף, מה זה, מה התיאור הזה? לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו. שני תיאורים של מה שקרה בחושך, יש ביניהם... יש הבדל, בשביל מה? זאת אומרת, יש הרבה דברים שהם לא ראו את האוכל. טוב, הלאה. לא ראוי שתחיל ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. בניגוד למצרים שלהם יש חושך, במושבותם שלהם בבתיהם, אז לבני ישראל יש אור. אבל גם המשפט הזה הוא משפט שאני חושב שלא מצאנו אותו במכות קודמות. במכות הקודמות, כשמצאנו אפליה בין... מה?
ארץ גושם.
ארץ גושם ולא מושבותם. בסדר, אז זה חז"ל בין דורשים, שכן, נראה את זה מדרש, שכל מקום שישראל היה הולך, אפילו אם היה נכנס לתוך מצרים, היה לו אור. בסדר? שאלה נוספת, למה? בדרך כלל, מה שכתוב זה שלגויים, למצרים היה משהו, ולעם ישראל אותו משהו לא היה. כלומר, היה צריך להיות כתוב פה, ולכל בני ישראל לא היה חושך. בסדר? לדוגמה, באיזה מרכה יש הפליה? כן, אז מה כתוב? כן, אז להם יש הרוב, להם אין הרוב. בדבר, בפרק ט' פסוק ו' כתוב ויעש אדוני את הדבר הזה מאחורת וימות כל מקנה מצרים ומקנה מצרים לא מת אחד. זה שלהם מתו, שלנו לא מת. לכאורה גם פה, וכן במקות אחרות, לכאורה היה צריך להיות כתוב פה ולכל בני ישראל לא היה חושך, כאילו יש להם משהו מיוחד לבני ישראל. בסדר? לא רק שאין להם את מה שיש למצרים, אלא לא רק שהם נמלטו מהצרה של המצרים, אלא גם יש להם משהו מיוחד. בסדר? פסוק כ"ד, ויקרא פרעה אל משה. מה אתם אומרים? משהו מוזר פה? אני קורא לכם, אני הולך טיפה אחורה, בסדר? מכת הרבה. וימהר פרעה לקרוא למשה ולאהרון. ברד, וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון. בסדר, אהרון אצלנו נעלם.
גם בערוב.
בקיצור, הקריאה היא תמיד למשה ולאהרון. פתאום הפרשה שלנו, הפרשייה שלנו בחושך, הקריאה היא רק למשה. של פרעה. גם במכת בכורות, פרק י"ב פסוק י"א, ויקרא למשה ולאהרון לילה. יש פה משהו מיוחד במכה הזאת שקוראים דווקא למשה. בסדר? ולא לאהרון. מה? נקודה נוספת, כל הדו-שיח בין משה לפרעה, הוא תופס הרבה יותר מאשר המכה עצמה. המכה אמרנו בלי מצומצמת, מפסוק כ"ד, ויקרא פרעה אל משה, ומשה מגיע, כן, אז הוא אומר בסדר, אז תצאו, גם יתהפכם אליכם, רק תשאירו את הצאן ואת הבקר. כן, יש מפרשים שאומרים שהוא קודם אמר שצונכם יישאר והטף ילך איתכם, למרות שהוא היה צריך להגיד הפוך, כן? טוב, תלכו אתם גם הטף, רק תשאירו את הצאן. כי הוא רוצה להדגיש שהוא השולט פה, כן? אני עדיין אומר לכם להשאיר פה מה שאני מחליט. ומשה רבנו אומר לו, והיום משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו לאדוני אלוהינו. זה דבר חדש, הוא לא הופיע קודם. קודם, בכל התגובות של משה לפרעה, הוא אומר לו, לא, אנחנו נצא כולם. פרעה אומר לו, לא, תשאיר את הילדים, תשאיר את הצאן. ופה, פתאום פה, משה רבנו מתעורר ואומר, גם אתה תיתן בידינו. השאלה היא, אם יש לאמירה הזאת קשר למכת החושך, קרה משהו בחושך שבעקבותה משה רבנו דורש מפרעה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, או שלא, או שזה... כן, לכאורה קרה משהו בקת החושך שגורם למשה רבנו לדרוש את זה.
יש את המשאלה, אישה, אדוני שבמקת חושך, תסתכלו כל הדברים שם.
כן, בהחלט זה יכול להיות קשור לזה, שמוע מאיר, שחזל מפרשים, כל הלקיחה של עם ישראל ממצרים מתחילה בחושך, כן? שבני ישראל הולכים בחושך ומסתכלים איך נמצאים הכלים של מצרים. מה פתאום משה רבנו, בעקבות מכת החושך, דורש מפרעה, בגישה שלא הייתה, שלא הופיעה קודם, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. כל הזמן משה רבנו דורש לצאת ולהוציא את, את הטף ואת העם ואת, ואת, ואת צונו ואת בקרו, אבל הוא לא מבקש מפרעה שייתן משהו. פה לראשונה יש דרישה מפרעה שהוא ייתן. זה באמת שהרמב"ן לא הבאת אותו פה, אז הרמב"ן אומר שזה דרך, שמשה רבנו אומר את זה דרך ליצנות כזאת, כן? הוא אומר, לא רק שאתה תיתן לנו לצאת, אלא גם אתה תיתן לנו בעצמך. בפשט לכאורה, זה כן נראה שהוא אומר, גם אתה תיתן בידינו, אה?
זה נראה כאילו, אנחנו נשאיר פה את הצון שלנו, רק שלכם מיוצג, והוא אומר לו, אז אתה תיתן לנו משלך. לא, נראה גם זה.
טוב, עוד נקודה אחת, הסיום, בסדר, זה מחזק השבט לפרעה ולא הבא לשלחן. ופתאום פה מופיע איזה מריבה שנראית במחילה, איזה מריבה תינוקית כזאת. פרעה אומר לו, לך, לא רוצה לראות אותך יותר. הוא אומר, בסדר, לא רוצה, בסדר, אל תראה, כן, אני גם לא רוצה, כן? ישאל תוסף לראות פניי, כי ביום אותך פניי תמות, כן דיברת, להוסיף עוד לראות פניך. מה זה הסיפור הזה פה? טוב, אז נתחיל קודם כל בוימש חושך, בסדר? אז המפרשים מדברים על מה זה וימש חושך. שימו להזכיר מקודם שזה לשון ממשות, לדוגמה אבן עזרא, זה אומר בשורה השנייה וימש חושך, אמר יפת כי וימש חושך כמו וימיש, זאת אומרת שהוא יגיע דלק שורה ויש שורה כמו חסר א', והנה הייתה בפירושה, אני מדלג לשורה השביעית בערך, ולפי דעתי כי וימש מגזרת ימשש, כן? מה פירושה וימש? ימשש. ואין טענה בעבור שהוא מפועלי הכפל, כי כמו בזה העניין, ידיע בלו מישון, בסדר, יש בו שני שינים, כן? הוא כפול, בכל אופן ככה התורה לפעמים מורידה עוד אחת. והנה הטעם, כן, מה זה אומר הוימש חושך הזה, הממשות הזאת, המישוש הזה? שימששו בידם החושך, שכל כך יהיה אב, כי האור של אש לא ידלק ולא הנר. בסדר? החושך הזה יהיה כל כך אב, שאי אפשר יהיה להדליק לו אש ולא נר. והעד, ראיה למה שאני אומר, אומר אבן עזרא, לא ראו איש את אחיו, לא באור היום ולא באור הנרות. אי אפשר היה לראות איש את אחיו. בגלל החושך הזה, למה תדליק נר ויהיה בסדר, ואפשר לראות? לא, החושך הזה גרם לזה שאי אפשר יהיה לראות גם באור של נר, בסדר? וימש לשון מישוש.
זה קשור לנר.
מה?
זה קשור לנר, יכול להיות שהנר לא עבד, אבל זה לא... זה בגלל...
אז זה אומר שכן.
כל אור נהפך לחושך בעצם.
כן.
זה
לא משות? שהיה אפשר למשש את החושך. בסדר? שזה דבר ממשי שתופס מקום ואי אפשר להדליק נר. בסדר? ומשהו מעניין שבן עזרא מוסיף, כן, הוא אומר, ולא ידעו שהיה שלושה ימים אלא על פי ישראל, שהיה להם אור, כן, איך המצרים יודעים שזה היה שלושה ימים? הם לא יכולים לדעת, כן, כי צם כתוב חושך. והנה בים אוקיינוס יבוא חושך אב, שלא יוכל אדם להפריש בין יום ולילה, ויעמוד זה לפעמים חמישה ימים, אני הייתי שם פעמים רבות. כן, אבן עזרא אומר לנו, אני בעצמי ראיתי, הייתי בים האוקיינוס, יש שם חושך מצרים, כמו שאומרים, חמישה ימים, אתה לא רואה מה זה יום ומה זה לילה, כזה חושך היה במצרים. בים אוקיינוס, לא יודע. הוא לא, הוא אומר שהוא היה שם. יש כל מיני מקומות שזה ככה כנראה, בסדר, שיש חושך. טוב, זה מה שהוא מספר, בסדר? הוא אומר, נכון, הוא לא מדבר על הדלקת אור, אני לא יודע, אתה צודק, נכון, אבל הוא מביא ראיה שיש כזה דבר חושך שכמעט אפשר למשש אותו, בסדר? ובמצרים כנראה אפשר למשש. כן, גם הרמב"ן, הרמב"ן כותב את הדברים רק בלקרוא אותם, ככה כותב את זה, מרחיב קצת, וטעם לא רואה שטחי וכו', כי לא היה החושך הזה אפיסת אור השמש שבה שימשה והיה כמו לילה. זאת אומרת, בדרך כלל ההפך של חושך, זה השמש, זה האור, ברגע שאתה עומד לקאור, אז אין חושך, זה לא בעיה להתמודד עם חושך, פשוט צריך להדליק אור. אבל היה חושך אפלה, כלומר, עיד אב מאוד שירה מן השמיים, כי כן אמר נטה את ידך על השמיים, בסדר? זה על השמיים, להוריד משם חשיכה גדולה נופלת עליהם. איזו חשיכה כזאת מאוד גדולה שצריך להוריד את השמיים. והייתה מחבה כל נר, כאשר בכל החפירות העמוקות ובכל מקומות החושך העצים לא יתקיים הנר. וכן העוברים בערי חושך לעמוד להם שם הנר ולא יש כלל. הנה יזר, אז הרמב"ן אומר, יש מקומות ששם גם הנר לא מועיל. בסדר, אולי חמצן. אני לא משנה, אבל זה החושך הזה. כן, הוא מדבר על חפירות, העמוקות, והעוברים בערי החושך. לא צריכים להניק שם נרות. ועל כן לא ראו השטחים ולא קמו השטחתם. וימלא כן, הם משתמשים בנרות. וזהו, שאמר הכתוב, שלח חושך ויחשיך. כי היה שלוח חושך, לא אפיסת אור היום בלבד. כן, לא שלא היה אור, אפיסת אור היום בלבד, אלא היה חושך ממש. זה היה חושך ממש ממשי. טוב, וכולי. אז זה קודם כל לגבי הממשות, כן, ויימש חושך. אז אנחנו רואים שהחושך פה היה חושך אב במיוחד, ולא חושך רגיל שאנחנו רגילים אליו, שאפשר לסלק אותו עם איזשהו מקור אור. אומר אור החיים, ויית משה את ידו. צריך לדעת למה במכת הארבה הסמוכה לה, הגם שאמר אליו השם נטייה אתך, אמר כתוב ויית משה את מטהו. וגם בכל המכות לא הייתה מכה שהסכימה נטיית יד, אלא מטה. ובמכה זו אמר את ידו. כן, השאלה ששאלנו, מה פתאום פה כתוב את ידו. בסדר? אתה פה משה נוטה את ידו, למרות שהשם אמר לו את ידו, כי אני יודעת שהשם אמר לו את ידו, הוא מבין שזה את מטהו. מה פתאום פה משה נוטה את ידו? ואולי שהתכוון על פי דבריהם ז"ל, כי חושך של מצרים היה באותו חושך נכתיב, ישר חושך סתרו. על כן לא נהג מנהג מיעוט דרך כבוד לנטות מטהו כלפי מעלה. גם יש מרבותינו שאמרו שחושך זה היה בגיהנום, אולי כי שניהם התכוונו אל האמת. שני מיני חושך היו, אחד ששמש מגימל ימים וכולי, ואחד ששמש מגימל ימים אחרים. אומר אור חיים, היה צריך, למה משה נוטה את ידו? בגלל שהחושך הזה הוא מיוחד, והוא מגיע מעל השמיים, הוא מגיע במקום מאוד מיוחד, אז לא שייך להפחיד, כן? וזה שמשה רבנו נוטה את מטהו, זה קצת מרחיק אותו מהמכה. אבל פה זה מגיע ממקום כל כך גבוה שמשה רבינו נוטה את ידו ולא מעז לנטות רק את מטהו. כן, נראה את הדברים מהר במדרש, המדרש אומר וימש חושך, כמה היה אותו חושך, רבותינו אמרו אבי כדינר היה שנאמר וימש חושך שהיה בו ממש, בסדר, חושך עבה כדינה, ממש חושך עבה, עם ממשות. ואת משה תדוע לשמיים, איכן היה חושך בו, רבי יהודה ונחמיה, רבי יהודה אומר חושך של מעלה, רבי נחמיה אומר חושך של גיהנום, זאת אומרת, החושך הזה הגיע ממקום מאוד 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 עמוק. מה? כן. בסדר, זה משהו... לקדוש ברוך הוא, לחושך שהגיע ממקום מאוד גבוה. בסדר, זה לא סתם חושך, זה חושך משהו, זה משהו, זה לא הרבה שהגיע מהים. כן? זה לא הרבה שהגיע סתם מהמדבר. זה משהו מעולם אחר. נכון. אני חושב שאנחנו לא, זה קצת שונה, כי בספר תורה אנחנו לא נוגעים, כי הידיים שלנו מלוכלכות, טמאות וכדומה, בסדר? פה זה בא להגיד, אתה צודק, זה בחידה אחרת, בסדר? פה זה בא להגיד שזה שהוא משהו ישיר, בסדר? ראיתי מישהו שאומר שמשה רבנו, כשהוא נוטה את מטאו, זה כאילו משהו קצת עקיף, אבל פה הוא לא יכול לעשות זה בדרך עקיפה, הוא צריך להוריד את זה עם הידיים שלו. בסדר? גם את הלוחות הוא לוקח בידיים שלו, בלי תלית. טוב, לגבי לא ראו שטחים ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים, כן, שאלנו למה פעם שלושת ימים, למה לא ראו שטחים ולא קמו איש מתחתיו, אז זה בהקשר של החושך הזה, שמסתבר שיהיו שני שלבים למכה הזאת, וזה אומר המדרש. טוב, נקרא מהר את ג' חושך למה הביא עליהם, התברר שמה שקדוש ברוך הוא שלפניו עשו פנים, וחוקר לב וחוקר כליות, לפי שהיו פושעים בישראל, שהיה להם פטרונים אלה מצריים, והיה להם שם עושר וכבוד, כן, המצרים שייכו לעצמם חלק מעם ישראל, ולא היו רוצים לצאת. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אביא עליהם מכה בפרסיה וימותו, יאמרו המצרים, כשם שעבר עלינו, כך עבר עליהם. כן, אם המכה תהיה בפרסיה, אז המצרים יגידו, טוב, הקדוש ברוך הוא מחסל פה את כולם, לא רק אותנו. לפיכך הביא למצרים את החושך ג' ימים, כדי שעם ישראל יהיו קובעים את מתותיהם, ולא יראו את זה וכולי. רבותינו אמרו, זה היה תחילת שורה, שבעת ימים של חושך היו, למרות שכתוב שלושה. כיצד? שלושה ימים שונים, אישה יושב וביקש לעבוד, עומד. והעומד ביקש להישב, יושב. ועל אלו הימים נאמר, ויהי חושך ולילה ברוך מצרה שלושת ימים, ולא ראו איש את אחיו. זאת אומרת, הבעיה בשלושה ימים הראשונים, הקושי היה לראות איש את אחיו, אבל לזוז היה אפשר. ג' ימים אחרים, אישה יושב לא יכול לעמוד. והעומד אינו יכול לשב, אישה רובץ אינו יכול לזקוף. עליהם נאמר, ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים. לא ראו איש את אחיו, זה ביחס בין בני אדם, אני לא ראיתי אותך, אבל לא קמו איש מתחתיו, זה כבר לא כלפי אחרים, זה לא שיש לי בעיה בתקשורת עם אחרים בגלל החושך, אלא יש לי בעיה עם עצמי, אני לא מסוגל לזוז, אתה יודע, לא קמו איש מתחתיו. אז זה בעצם השלוש ימים, שלושת ימים, שני שלבים של החושך, שלב ראשון קל יותר, שלב שני, חושך ממשי. כן, הופגים למילה אפלה, נתן לקדוש ברוך חן העם ביניהם מצרים, ויש אילום, וכו'. יש לי שאלה. החושך הממשי הזה, כן, לא סתם חושך שאנחנו מכירים, שהוא, שברגע שמדליקים אור הוא נעלם, אלא חושך שהוא בעייתי ואי אפשר להתגבר עליו. מכירים את החושך הזה? באיזשהו מקום? נכון. שמה?
כאילו, פסוקים מתארים שכדי לברוא עולם, יש בו כאילו הגיק את האור, ולהתחיל לראות אותה. התאור בבור,
נכון.
כששחלתי לקרוא את זה, פסוקים, הוא קודם כל הגיק את האור.
ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. בסדר? אז מה, אז אנחנו רגילים לזה שכשיש אור, אז אין חושך. ויאר אלוהים את האור כי טוב, והבדל אלוהים בין האור ובין החושך. למה צריך להבדיל? אם יש אור, למה צריך להבדיל בין האור ובין החושך? אלא האור, החושך ההוא, והארץ הייתה טוב ובואו בחושך הבני תהום, חושך כל כך עמוק, כן? מגיהנום, ממעלה, תראו פה של חזן, שאור לא מספיק. אז עכשיו יש גם אור. אז יש אור וחושך, אבל עדיין ביום מוביעה ועדיין האור לא מנצח את החושך. זה לא חושך כזה שמסתלק עם בו האור. בסדר? ולכן צריך להבדיל, בהבדל הולכים, בין האור ובין החושך. יכול להיות, באמת, קודם כל פה כתוב שלוש פעמים חושך, וגם בבראשית כתוב שלוש פעמים חושך. ודבר שני, לא כתוב חושך, מבראשית עד פה לא כתוב חושך. אתה יודע? מהבריאה עד פה לא כתוב, לא כתובה מילה חושך. אז כאילו, אז אנחנו מתחברים עכשיו איכשהו לאותו חושך שהיה לפני בריאתו של האור. וזה אנחנו מגיעים מאמר די מפורסם של חז"ל, כן, בעמוד השני. עד 10 מלכויות כנגד מין, בראש השנה, מסכת ראש השנה, ראש השנה יש 10 מלכויות בפילה, כמה דעות שמה, רבי יוחנן אמר, כנגד 10 מאמרות שבהן נברא העולם. שאתה אומר, היי נינו, ויאמר בראשית 9, בורא, יש רק 9 פעמים ויאמר בראשית, נכון? ספרת פעם? מי שספר פעם? כן, אז יש 9, בסדר? לא ספרתי, סמוכו עליי.
כתוב,
חשיכה לא חושך, נכון. נכון, מקשרים את זה גם לזה, אבל המילה חושך עצמה לא כתובה. בסדר? אומרת הגמרא, בראשית נמי, מאמר הוא דכתיב, בדבר השם שמה ונעשו. בסדר? אז בראשית זה גם מאמר. זאת אומרת, בעשרה מאמרות דיברה העולם, בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה מאמר ראשון. כמובן שהוא מאמר אחר לגמרי משאר המאמרים, כן? האמירה הראשונה, הבריאה הראשונה, בסדר? זה משהו אחר, ולכן הוא מופיע בלשון שונה. ואחר כך עוד 9 פעמים, אמירה. הרבו לדבר על זה בחסידות, ואני חושב שזה די בולט לאור הדברים פה, שעשר המכות מקבילות לעשרה מאמרות שבהם נברא העולם. אחר כך זה יתגלגל בעשרת הדיברות. כלומר, שבעצם כל מכה ומכה, בעוד העולם נברא בעשרה מאמרות. עוד התגלות, עוד התגלות, עוד התגלות, כן? החל מהתגלות עליונה ועד להתגלות בעולם הכי תחתון, במציאות הכי תחתונה של כבודו, של הקדוש ברוך הוא. אז במקום מצרים קורה ההפך למצרים. בסדר? יש כל 10 המכות הם כנגד 10 המאמרות, כלומר חזרה אחורה, אתם נבראתם, כן, כן, בסדר הפוך, אתם נבראתם לתוך עולם שבו הקדוש ברוך הוא הולך ומתגלה, אתם עכשיו תיסוגו ממנו, והעולם מבחינתכם, מבחינת מצרים, ישוב לתוהו ובוהו. וזה הליכה אחורה. נגיד זה במילים קצת אחרות, ש יודעים שבעשרה מאמרות דברה העולם, זה כנגד 10 ספירות, בסדר? זאת אומרת, הפתגם עצמו הוא המשנה עצמה שאומרת בעשרה מאמרות דברה העולם. מה תלמוד, למה דברה בעשרה מאמרות? אני לא יכול לברוא אותו במאמר אחד, אלא להיפרע מן הרשעים ש לא זוכר את המילה, שפוגעים בעולם שדברה בעשרה מאמרות, ולנקות הצדיקים, נכון, ש מקבלים את העולם שדברה בעשרה מאמרות. אם זה ה-15, זה לא היה יותר טוב. ומה ההבדל? ואם צדיקים היו מקיימים באחד, או אם היה מאמר אחד, מה זה העשרה האלה? בסדר? אז התשובה שאני אומר לא עונה עד הסוף, אבל היא מדברת בעצם על 10 הספירות, על שלבים. מדוע העולם נברא בשלבים? מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ברגע אחד? כי השלבים מבטאים את זה שמלכותו מתגלה ברבדים רבים ושונים, החל מלמעלה ועד למטה. ובעצם כל מאמר שבו נברא העולם הוא כנגד ספירה. זה מתחיל מספירת הכתר, שספירה מאוד מאוד עליונה, ומגיע בסופו של הדבר עד למלכות, שהיא הספירה התחתונה ביותר. בסדר? וכל מאמר בעצם זה איזושהי, כביכול איזושהי השתלשלות של העולם, העולם הולך ומשתלשל, יורד למטה למטה, הולך ויורד דרך הספירות למקומות יותר ויותר נמוכים. וכנגד זה, מכות מצרים, כל מכה ומכה מבטאת ספירה אחרת, מידה אחרת של הקדוש ברוך הוא, שפוגעת במצרים, כן? וזה קצת יכול להסביר לנו את מה שבכלל מוזר בסיפור הזה עם מכות מצרים. למה דווקא 10 מכות? למה הקדוש ברוך הוא לא יכול לחסל אותה פעם אחת? ולמה הוא מפסיק את המכות? יש מכות שפרעה לא שק ליבו, הקדוש ברוך הוא מפסיק. למה הוא מפסיק? למה הוא לא ממשיך? ויש מכות שפרעה רץ וכן מבקש להפסיק. אין פה איזה משהו, זה לא בא כדי להכניע את מצרים בצורה פשוטה. ברור שהקדוש ברוך הוא יכול להטביע את כולם בים וגמרנו. יש פה איזשהו שיעור שהקדוש ברוך הוא מלמד, כן? הקדוש ברוך הוא פוגע במצרים בעשר פנים, בסדר? בעשר ספירות ועשרה מאמרות.
אפשר לראות את זה גם אצל משה
רבינו,
שהחיר שלו היה שהוא לא דיבר,
הוא עיקר לסלע. כאילו, להכות
זה
ההפך ממאמר. יפה. טוב, יפה מאוד. המהר"ל כותב את זה, בסדר? המהר"ל בגבורות השם, פרק נ"ז, כותב, כן, נקרא בזריזות, יש לך לדעת, כן, כאשר הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במכות, היכה אותם בכל חלקי העולם. כמו שאמרנו, בא למכות למטה, למעלה, לחלל העולם. וכולי, בחלקי העולם הם עשרה, והם עשרה חלקים שמרה הקדוש ברוך הוא בשביל שמיני בראשית, הוא כל חלק אחד, ואמר אחד בפני עצמו. ואף, כן, אני אתנהג שתי שורות, ואף הגל שלא יהיו מכות באות עליהם כסדר מאמרות, שבהם ברא הקדוש ברוך הוא את העולמו, שכל אחד ואחד סדר מיוחד, וזה כי לעניין הקעת המכה, תמיד המכה שהיא מלמעלה יותר קשה, ואין לה ממכה קשה, ואחר כך שאינה קשה כל כך, ובכך היו עולים מלמטה למעלה, וזה שקוראים שינוי מסדר המאמרות. בסדר, יש פה שינוי מלמטה למעלה, אבל מלמטה למעלה, כי לא הגיוני להביא קודם את המכה הקשה, ואחר כך את המכה הקלה. אז עכשיו המהר"ל הולך ומסביר איך כל מכה היא כנגד מאמר. בסדר? אנחנו לא נתעכב, אנחנו נעבור את זה אולי מהר. מה שחשוב לנו כרגע זה להגיע לחושך, שדי ברור לנו שזה כנגד המאמר של יהי אור, נכון? כן, אז הוא אומר, בכל מקום תמצא מבואר, בפסקה שנייה, בכל מקום תמצא מבואר.
זה כמו מי שאמר שבראשית זה גם המאמר.
כן, מה זה מי שאמר?
לא, כאילו בסוף.
כן. שכל אלו מכות היו נגד עשרה מאמרות. זה שנמצא במאמר האחרון, ויאמר השם, הנה נתתי לכם כל עשב זורע זרע לאוכלה. זה המאמר האחרון. וזהו המאמר העשירי, שנתן השם רק לבעלי חיים פרנסתם, מזונם. על ידי שהמזונות באכילתם שווים לדם, כן? המזונות הופכים לדם, אתה יודע, מפרנסים את הדם. אז אכן, יש מכת דם. אני מדלג למכה השנייה. צפרדע, הוא כנגד המאמר ישרצו המים. בסדר? המאמר לא מסביר את זה לפי הסדר. וכולי, המכה השלישית קינים, שהיה אפרם קינים של הקמה אמר, היא קבוע מה יותר, היה יבשה, כן? הקדוש ברוך הוא גילה את היבשה, עכשיו היבשה לא קה. הרוב, שורה אחרונה, הרוב נגד תוצאי ארץ נפש חיה, ששינה הקדוש ברוך הוא המאמר הזה עד שבאו להשחית לגמרי נפש חיה, והרוב בא לה, בסדר? ועכשיו הרוב בא ומשחית. דבר נגד איום האורות, טוב, התחדשו את הדבר, בא מניצוצות הכוכבים וכולי. השכין הוא בנעשה אדם אצלמנו. כי השכין מכת דבוקה באדם וכולי, טוב, אנחנו לא ניכנס לתור זה. ברד, כן, אבא שרוב מסוף הפסקה הזאת, נגד עיר הקיע בתוך המים ואם עבדים במים למים. בסדר? כי גם ברד מה הקיע. הרבה נגד תוצא הארץ עץ פרי עושה פרי, זה ברור, הרבה מחלה את העצים. החושך הוא מכה אל מאמר יהי אור, וזה לא צריך להסביר, אבל לא מסביר. מכת בכורות, ראשית עונם, הוא נגד מאמר בראשית, שהבכור ראשית לבאים אחריו וכולי, בסדר? ובראשית זה הראשית, זה הכתר, זה המקום הכי גבוה, וזאת המכה האחרונה. בכל אופן, מה?
וגם כאילו המכות הלכו, הולכים שלוש שלוש, חוץ מבכורות שהיא הרביעית.
כן.
כמו
כאילו מה, אבל
יש
שאלה
כאילו ששאלתי
על המאמרות. זאת אומרת שבראשית מאמרים מאמרות, זאת אומרת גם מכת החורות. מכת החורות היא שונה. כאילו יש תפסים לבחון דז מלכים, עבוד הראשונים, והראשונים. זאת אומרת, שמה שקורה פה, אני חושב שהפרשייה שלנו מאוד רומזת לנקודה הזאת. נקודה הזאת של השבת החושך לעולם, בסדר? המצרים בעוונותיהם כלפיהם מבוטל המאמר שהוא המאמר הראשון אחרי בראשית של ויהי אור. כמו שאמרנו בראשית זה משהו עליון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. השאלה מה בדיוק אומר המשפט הזה, השמיים והארץ לכאורה, בסדר? השאלה אם נבראו, יש מחלוקת במפרשים, נבראו פה, לא נבראו פה בפסוק הזה. בכל אופן ודאי שזה משהו ככה יותר כללי ויותר סתום. בראשית, בראנו את השמיים ואת הארץ. והאמירה המפורשת הראשונה היא ויאמר אלוהים יהי אור. זאת אומרת, האמירה הראשונה זה האור שמסלק את אותו חושך אב שצריך להבדיל בינו לבין האור. ולכן החושך אצלנו הוא חושך שאפשר למשש אותו, כן? כי זה אותו חושך של בראשית. ולכן באמת משה ידוע על השמיים, כמו שראינו, שהחושך הזה הוא חושך שמגיע ממקום מאוד עליון. ולכן הוא נותן את ידו. לכן הם לא מצליחים לקום איש מתחתיו. וכנגד זה, לכל בני ישראל היה אור במושבותם. לבני ישראל לא רק שלא היה חושך, כן, שלא נפגעו, אלא כנגד החזרה של המצרים אל החושך, האב הזה, אז בני ישראל מקבלים את האור. כן, מצאתי זה במקור אחד, שזה, יש לא מעט מקורות נוספים, מפרש יקרא עם רבי פנחס, בכל בני ישראל היה אור במשמותם, ופרש באור החיים שאותו אור מאור הגנוז. טוב, לא מצאתי את זה באור החיים, אז הבאתי את המקור הזה. טוב, לא נמשיך פה, הוא אומר נקודה קצת נוספת, אולי אחר כך נגיע אליה. בסדר, זה האור הגנוז, שבני ישראל היה אור במשמותם, זה לא סתם שלא היה להם חושך, אלא אנחנו עומדים עכשיו בבריאה, בהחזרה של החושך לעולם, בגלל מעשיהם של המצרים, אבל לבני ישראל יש אור במשמותם, וזה לא שאין להם חושך, אלא יש להם אור, את אותו אור של המאמר הראשון של ויאמר אלוהים יהי אור. כן, וכמו שאמרנו קודם, שהבראשית זה משהו עליון, זה משהו ככה, האמירה הראשונה בלשון ויאמר זה יהי אור. ובעצם כשמגיעים אליה, כן, כשעלינו כבר, כשמצרים הלכו ולקחו בכל תשע המכות עד עכשיו, אבל בסופו של דבר איפסנו את הכל, צריך להגיע לנקודה העליונה ממש. אבל מבחינת ניקוי השטח, מכת החושך מנקה את הכל ומחזירה את הכל מבחינת המצרים לתוהו ובוהו, בסדר? אחרי זה יש עוד משהו עליון יותר. נכון. קריאת ים סוף, נכון. וכן. אם אתה זוכר גם למדנו באורות התשובה, זה פסקה כזאת שמדברת על זה שהבינה זה המלחמה, היא מנקה את הבינה הקודמת לתשובה, היא מנקה והחוכמה באה על גבי זה, היא כבר לא נאבקת, היא באה אחרי הניקיון, אבל הכתר זה בכלל בין שום מעבר, הוא לא צריך ניקיון קודם, זה לא הכל טהור. אותו דבר פה, מכת בכורות זה החזרה לטוהר. מכת החושך היא זו שמחזירה, שמנקה את השטח, אתה יודע? ועכשיו אפשר להוציא מהמצרים, לקח מהם את הטוב. גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. כי במכת החושך, המצרים, זהו, הם חזרו לחושך, הם חזרו לטוב ובואו. אז שוב, אז יהיה עוד משהו עליון יותר של מכת בכורות, בסדר? אבל בחזרה הזאת לטוב ובואו, המצרים בעצם מאבדים את הקיום שלהם, ולכן משה רבנו נותן לי ממנו עכשיו, דורש ממנו עכשיו את הזבחים ואת העולות. ההבדלה פה בינם, בין החושך שלהם לבין ורחוב בני ישראל היה אור במושבותם, קצת נזכיר לנו את ההבדלה וההבדל אלוהים בין האור ובין החושך. וכל הדיון בסוף של ביום ראותך פניי, מות תמות, אז קודם כל הרמב"ן באופן מעשי, הרמב"ן שואל רגע, משה רבנו אומר, כן דיברת, לא הוסיף עוד ראות פניך. האם משה באמת לא ראה את פרעה? לכאורה הם כן התראו בסוף במכת בכורות. אז הרמב"ן אומר, לא עושים עוד פניך פעם אחרת אחרי צאתי, כי במכת הבכורות לא ראו. כתב ויקרא למשה ואהרון שהלך עד פתח ביתם וצעק בחושך קום יצאו מתוך עמי. או ששלחם על יד המצרים, שלמעלה תחזק מצרים על העם לבאר שלך מן הארץ. זאת אומרת, הרמב"ן באמת פרעה כבר לא רואה את משה. הוא שולח שליחים, או שהוא בעצמו הולך וקורא להם, הוא לא רואה אותם. ויתכן שיאמר, לא אוסיף עוד לראות פניך בהיכלך, שלא עוד אני אליך. וכן אמרו בין השמות, רבה, יפה אמרת, אל תוסיף לראות פניי עוד, איני בא אצלך, אתה בא אצלי. זאת אומרת, לא אוסיף עוד לראות פניך, כשמשה רבנו אומר, אז הוא אומר, אני לא אבוא אליך, כן? אבל אתה כן תבוא אליי. בכל אופן, אלה שני פירושים שהרמב"ן מביא, בסדר? בכל אופן, לענייננו, ייתכן שההדגשה פה של הראות, בסדר? מדגישה את הוויר הראשון של הקדוש ברוך הוא, וויר אלוקים את האור כי טוב, ההבדל עולים בין אור ובין חושך. אז פה מודגש לנו, אתה אוסיף ראות פניי, כי בראותך לא אוסיף עוד ראות פניך, בסדר? האמירה היא שכבר אין ראייה באמת למצרים, כן? הוויר אלוקים כביכול את האור כי טוב, בשבילם כביכול הוא מתבטל, ומשה רבנו אומר, באמת זה לא אצלנו, כן? הראייה נשארת אצלנו. ולא אצלכם. אז אני מסכם, נראה שמכת החושך, אפשר אולי להבין בה כמה עניינים, לפי ההבנה שמכת החושך בעצם מחזירה אותנו למצב של החושך בבריאה, ולכן החושך הוא כל כך ממשי, ולכן הניגוד הגדול בין החושך לבין האור, ההבדלה הזאת, הראייה שלא קיימת אצל המצרים וקיימת אצל עם ישראל. ובמכה הזאת בעצם המצרים הופכים לחושך, אין להם שום ממשות, הם לא יכולים לקום, הם לא יכולים לזוז, ולכן כבר, עם ישראל כבר, כמו כן, שרבנו כבר דורש מהם ולוקח מהם את מה שכן יש להם, כי למצרים עצמם כבר אין שום ממשות. זהו, עד כאן.
למה
אין
אהרון?
מה?
שאהרון לא מופיע.
למה לא קורא לאהרון? אני חשבתי בכיוון ששמעון אמר, שמשה רבנו קשור לאור, ותראה אותו כי טוב הוא, בסדר, גם ראייה וגם אור. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, כן, משה הוא גם של צלת התורה, אורייתא, של אור, בסדר? משה קשור לאור. נקודה שנייה, שפרו מבין שזה כבר לא משהו מעשי, אלא הגענו למקום, הגענו להתחלה. בסדר? ולכן לא צריך את אהרון שהוא המוציא לפועל של משה רבנו, כן, שהוא הפה של משה רבנו, אלא צריך לפנות אל המקור, כן, אל המקור שמופיע לעיניו, ואל משה, לכן הוא לא פונה לאהרון.
זה נקודה
כאילו יותר שורשית. כן. גם יותר שורשית וגם פחות מעשית, כן? כי כבר אין, נכון הרי, אתה והיה הוא יהיה לך לאלוהים ואתה, בסדר? ואהרון הוא הצד יותר מעשי ואותו כבר לא צריך, כי הגענו כבר למקום שהוא לפני, שכבר אין שום דבר. זהו, שנזכה להרבה אור. חודש טוב. תודה רבה.